שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף קוף למדלת במסכת חולין. נתחיל בשורה השישית בעמוד א', ונסיים בסוף הפרק בסוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 18 דקות. היום אנחנו מסיימים את הנושא של מתנות, כלומר נתינת הזרוע לחיים וקיבה לכהן, ונחלק היום את השיעור לחמישה חלקים. החלק הראשון זה מסוף המשנה שראינו לפני יומיים בקוף למדבט, וזה לגבי אם ישראל שחט פרה ומחר את המאיים לישראל אחר, כשבתוך המאיים הוא בעצם נתנו גם את הקיבה שאמורה ללכת לכהן, מה עושים? אז נראה קודם את המשנה ואז את הדיון על זה בגמרא. אז קודם כל במשנה מה שברור זה שהקונה חייב לתת את הקיבה הזאת לכהן, כי הרי הוא קנה קיבה שלא אמורה להיות שלו, היא שייכת לכהן, אז הקונה נותן את זה לכהן. עכשיו השאלה היא, האם אחרי זה הקונה יכול לחזור למוכר ולדרוש פיצוי שהוא מחר לו קיבה שבעצם לא שלו, היא הלכה לכהן? אז זה תלוי איך הוא קנה את המאיים. אם הוא קנה לפי משקל, כלומר שקלו את המאיים ובתוך המשקל בעצם היה גם את המשקל של הקיבה, אז הקונה בעצם שילם גם על הקיבה שלא כדין, אז כן, ברור שהוא יכול לחזור למוכר ולדרוש החזר על מה שהוא שילם על הקיבה, כי הוא שילם שלא כדין. אבל אם הוא לא קנה לפי משקל, אלא המוכר פשוט אמר לו איזשהו מחיר גלובלי על המאיים, אז אפשר להניח שהמחיר הזה לא כלל את הקיבה, והקונה בעצם מעולם לא קנה את הקיבה, הקונה רק נתן לו את הקיבה בשביל להעביר את זה הלאה שהוא ייתן לכהן, אבל הקונה לא שילם עליה, ולכן אין לו מה לחזור למוכר ולקבל החזר, כי מעולם לא שילם על הקיבה. זה מה שכתוב במשנה. שוב, אם הוא קנה שלא לפי משקל, אז הוא לא מקבל החזר. אם הוא קנה לפי משקל, הוא בעצם קנה את הקיבה שלא כדין והעביר אותה לכהן, אז הוא יכול לדרוש מהמוכר פיצוי. עד כאן המשנה, ועכשיו בגמרא נתמקד במקרה של המשקל. שוב, אם הוא קנה במשקל, המשנה אמרה שהקונה מעביר את הקיבה לכהן, ואז חוזר למוכר ודורש פיצוי. ועכשיו השאלה שלנו, במקרה הזה של המשקל, למי הכהן ניגש בשביל לדרוש את הקיבה? אז במשנה מפורש שהוא מקבל את זה מהקונה, אבל הגמרא אומרת שזה תלוי מי עשה את השקילה של הבשר. אם הקונה הוא זה ששקל את הבשר, אז באמת הכהן מקבל את זה מהקונה, כי הקונה הוא זה שבעצם עשה את הגזלה, הוא גזל בעצמו את הקיבה, והכהן בא אליו לדרוש את זה. אבל אם מי ששקל זה המוכר, אז כאן זה מחלוקת. רב אומר מהראשון, כלומר מהמוכר, הטבח, לעומת זאת רבשי אומר עדיין מהשני, כלומר מהקונה. שוב, רב אומר מהראשון, הטבח, ורבשי אומר מהשני, מהקונה. מה המחלוקת? אז בהתחלה הגמרא מציעה שזה קשור לאמירה של רב חיסטה בבבא קמא. רב חיסטה אמר שאם אדם גזל משהו, ולפני שבעלים התייאשו, הוא העביר את זה למישהו אחר, בשביל לעשות סדר, בוא נקרא לגזלן הראשון, ולזה שהוא העביר אליו השני, אז כיוון שכשהראשון הראשון העביר לשני עוד לא היה יאוש בעלים, אז הראשון בעצם עוד לא קנה את זה לגמרי, ולכן השני, אמנם הוא קיבל את זה מהראשון, אבל זה לא שייך לראשון, ולכן גם השני בעצם גזל את זה מהבעלים המקורי. כך שגם הראשון עכשיו גזלן וגם השני. ולכן כשהבעלים בא לתבוע, הוא יכול לתבוע את שניהם, או מהראשון או מהשני, כי שניהם נחשבים שהם גזלו אותו. זה מה שאמר רב חיסטה שם, רמי בר חמא חולק ואומר שהוא יכול לתבוע רק את הראשון, זה שם בבבא קמא. עכשיו חזרה אלינו, כמו ששם יש ראשון ושני, גם אצלנו יש ראשון ושני. הטבח שלקח קיבה שלא שלו ומחר אותה הוא בעצם הראשון, והקונה הוא השני, וכאמור היינו מחלוקת כשהכהן בא לתבוע, את מי הוא בא לתבוע? רב אמר שאת הראשון, הטבח, רבסי אמר שאת השני, הקונה. אז מציעה הגמרא שבעצם הם נחלקו סביב רב חיסטה ורמי בר חמא, ושימו לב שאנחנו לא מסבירים זה לפי רש"י, אלא לפי התוספות, וזה שרב שאמר שהוא גובה רק מהראשון, זה כמו רמי בר חמא שם, שלא שניהם אחרים, אלא רק הראשון. לעומת זאת רב אסי שאמר שהוא גובה מהשני, הוא לא התכוון רק מהשני, אלא או מהראשון או מהשני, הוא כמו רב חיסטה שם ששניהם אחראים ולכן הוא גובה או מזה או מזה. זאת ההצעה של הגמרא לתלות את המחלוקת כאן, ורב חיסטה ורמי בר חמא שם, אבל הגמרא דוחה. היא אומרת, יכול להיות שגם רב וגם רב אסי מסכימים שם לרב חיסטה, ששם באמת גם הראשון וגם השני אחראים, ובכל זאת כאן הם כן החלקו. במה? אז מסבירה הגמרא שרב שאמר מהראשון, אולי דווקא הוא התכוון מהראשון או השני, והוא באמת כמו רב חיסטה שם. כלומר, בדיוק איך שמקודם הבנו ברב אסי, פשוט עכשיו נבין את זה ברב. הראשון או השני כמו רב חיסטה, אבל רב אסי שאמר מהשני, הוא התכוון דווקא מהשני. ולמה? כי בניגוד למקרה של הרב חיסטה שם בבבא קמא, שהוא מדבר על גזל, אז באמת אפשר להחשיב גם את הראשון כגזלן וגם את השני כגזלן. כאן לעומת זאת, במקרה של הקיבה, זה בעצם בכלל לא מקרה של גזל. כי הוא סובר שאת המתנות, את הזרוע לחיים וקיבה, כל עוד הם בעין, כל עוד הם קיימים בעולם, אי אפשר לגזול אותם. כלומר, גם אם מישהו לקח אותם שלא כדין, זה עוד לא נחשב שהם גזולות, אלא הם בעצם עדיין של הכהן. פשוט פיזית הם לא אצלו, אבל הם של הכהן. ולכן כאן אומר רבסי, הכהן לא יכול לדרוש את זה מהראשון, כי הרי זה לא יוצא לראשון. מילא בבבא קמא, אפילו שזה כבר לא יוצא לראשון, הוא יכול לדרוש את זה, כי הראשון נחשב גזלן. אז הוא תובע אותו בתור גזלן, לא אכפת לו שזה כבר לא אצלו. אבל כאן לפי רבסי, זה לא נחשב גזול, ולכן הכהן פשוט הולך לקחת את זה חזרה ממי שזה אצלו, וזה השני, ולכן לפי רבסי, הוא לוקח את זה דווקא מהשני. זה רבסי, ואם נחזור לרב, הוא כנראה מבין שמתנות כן נגזלות, ולכן זה כן כמו שם בבבא קמא, והוא לוקח או מהראשון או מהשני. עד כאן ההסבר החלופי למחלוקת שם. אז שוב לסיכום, שם בבבא קמא לפי רב חיסטה שני המחרים, לפי רמי בר חמא רק הראשון. אצלנו בהתחלה ניסינו לומר שהם נחלקו בדיוק בזה, ושלפי רב הוא גובר רק מהראשון כמו רמי בר חמא, ולפי רב אסי או מזה או מזה כמו רב חיסטה, אבל דחינו לא. שניהם מסכימים שם לרב חיסטה, ובאמת רב כאן מתכוון שהוא גובר או מזה או מזה כמו רב חיסטה, מה שרב אסי אמר שהוא גובר רק מהשני, זה כי לדעתו מתנות לא נגזלות, ולכן זה בעצם לא מקרה של גזל, אלא פשוט ללכת לקחת מאיפה שזה נמצא, וזה מהשני, ואילו רב סובר שמתנות כן נגזלות, ולכן זה כן כמו שם, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה במשנה הבאה, באמצע עמוד א', וזה לגבי גוי שהתגייר ויש לו פרה. האם הוא חייב במתנות? אז אומרת המשנה שאם הוא שחט לפני הגיור, אז הוא פטור, כי השחיטה זה בעצם מה שמחייב, ובזמן הזה הוא עדיין היה גוי. אם הוא שחט אחרי הגיור, אז כמובן שהוא חייב. אם הוא לא בטוח מתי הוא שחט, אז מספק הוא פטור, כי המתנות זה בעצם חיוב ממוני, ובממון יש לנו כלל, מוצאים מחברו עליו ראייה, ולכן כיוון שזה ספק, הוא פטור. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו בגמרא בא ריש לקיש ומקשה על המשנה שלנו ממשנה בפאה, שבמשנה שלנו כאמור בספק פטור ממתנות, ואילו במשנה בפאה יש דעה שבספק חייב. מה הנושא שם? הנושא שם זה לקט, כלומר מה שנפל לי במהלך הקצירה אני צריך להשאיר לעניים, אז אם יש חורים של נמלים בשדה ובתוך החורים יש גרעינים של חיטה, אז מה שבחלק העליון שבחור זה מן הסתם באמת נפל במהלך הקצירה וזה שייך לעניים, אבל מה שבתחתית החור זה ספק, האם זה מהקצירה וזה לקט ואני חייב, או שזה הגיע ממקום אחר ואני פטור. אז מה עושים בספק? אומרת המשנה שזה מחלוקת. לפי רבנן אני באמת פטור, אבל לפי רבי מאיר אני חייב. כלומר, יוצא שלפי רבי מאיר, גם בספק לקט חייב. וזאת הקושיה למשנה שלנו, שכאמור, במשנה שלנו, כשיש ספק מתי הוא יתגייר, אז בספק מתנות פטור, ואילו שם בספק לקט חייב. עד כאן הקושייה, הגענו לשליש התחתון של עמוד א', ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה ראשונה אומר רבי יוחנן, אל תתייחס לרבי מאיר שם במשנה בפאה, כי מי שהביא שם את רבי מאיר זה בעצם דעת יחיד, רבי יהודה בן איגרא, אבל שאר החכמים לא אומרים שרבי מאיר אמר כך, כך שכל שאר הדעות הם בדיוק כמו המשנה שלנו, שבספק פטור. זאת התשובה הראשונה, אבל ריש לקיש דוחה את זה, כי הוא אומר, מה אכפת לי שזה דעת יחיד? תשמע את האמת ממי שאמרה, הדעה הזאת היא מאוד הגיונית, כי כתוב בתהילים פ"ב, שפטו דל ויתום, אני ורשע צדיקו, וברור שהפסוק לא בא לומר שצריך לשפוט לטובת מי שמגיע לו, כי זה ברור, אלא כנראה שהפסוק בא לחדש, שגם כשלא ברור אם מגיע לו, צדק משלך ותן לו, כלומר שגם בספק חייבים גם שם בלקט, וממילא גם אצלנו בספק מתנות. אז שוב חוזרת השאלה, למה אצלנו בספק פטור, ואילו שם ראינו דעה שהיא מאוד הגיונית שחייב. ואנחנו עוברים לתשובה השנייה. וזה שאומר רבא, אתה צודק, יש גם דעה הגיונית שחייב, אלא שזה תלוי בחזקה. כלומר, במשנה שלנו שהספק הוא בגלל שלא יודעים מתי הגר יתגייר, אז כל עוד לא יודעים אם הוא יתגייר, יש לו חזקה שהוא גוי, ולכן בספק הוא פטור. לעומת זאת, במשנה בפאה לגבי הגרעינים, שם החזקה היא דווקא שחייב, כי זאת שדה שחייבת בלקט, ולכן כל עוד אתה לא יודע שהגרעינים אלו שלמטה הם ממקום אחר, אז מספק דווקא חייב, כי החזקה היא שחייב. זאת התשובה של רבא, שולחים לפי החזקה. הבא היא מקשה על זה זה שיש עוד משנה, פעם בחלה, שגם היא אומרת שחייבים בספק, ושם דווקא מדובר בדיוק כמו במקרה שלנו, של גוי שהתגייר, ולא יודעים מתי הוא התגייר, האם לפני החיוב בחלה או אחרי. אז הנה תורה שגם במקרה של גוי, אפילו שיש לו חזקת גוי, בכל זאת חייב בספק. עונה רבה, אל תביא לי את חלה. חלה זה לא רק ספק ממון, אלא ספק איסור, ולכן בספק איסור באמת מחמירים, אפילו שיש לו חזקת גוי. אצלנו לומצות גם במקרה של מתנות, וגם במקרה של לקט, כל הנושא זה לא איסורים, אלא ממון, ובזה הולכים לפי החזקה, ולכן אצלנו משנה לגבי הגוי פטור, ושם במשנה לגבי הלקט חייב. אז עד כאן שתי התשובות לגבי הסתירה בין המשנה שלנו למשנה בפאה. שוב, אצלנו כתוב שבספק פטור, שם בספק חייב. בהתחלה ניסינו לומר ששם זה רק דעת יחיד, אבל דחינו הרי לאותה דעת יחיד יש גם היגיון, יש דרשה מפסוק, אלא תשובה שנייה, זה תלוי בחזקה, אצלנו זה חזקת גוי ופטור, שם זה חזקת שדה חייבת וחייב, ורק נזכיר, זה בממון, באיסורים כמו בחלה, גם בחזקת גוי הוא יהיה חייב. עד כאן עיקר המהלך של החלק השני. לסיום, ממש בשורה אחת, אומרת הגמרא בשורה השנייה בעמוד ב' שיש עוד גרסה לכל המהלך, וזה שריש לקיש בכלל לא הקשה מהמשנה בפאה על המשנה שלנו, אלא מהמשנה בפאה על ברייטה, שהברייטה עוסקת לא בנושא שלנו של מצונות, אלא באותו נושא של המשנה, של ספק לקט, שיש ספק מתי הגוי יתגייר. זאת הגרסה השנייה לכל המהלך, אבל זהו, זה כל ההבדל בין הגרסות. אחרי זה כל ההמשך, זה אותו דבר עם שני התירוצים שראינו, ובזה הגענו לשורה השלישית בעמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי, כאמור בשורה השלישית בעמוד ב', זה מתחיל לא מהנושא שלנו, אלא מנושא של מתנות עניים כמו לקט, אבל עוד מעט נראה איך זה מתקשר גם לנושא שלנו של המתנות, של זרוע לחיים וקיבה, והנושא הוא, מה עושים כשאין לי עניים לתת להם? האם אני עדיין צריך להשאיר את הלקט ופשוט לתת לזה להירכב, או שהציפורים יאכלו את זה? או שכשאין עניים, אז אני פטור. אז אומר רב ששת ללוי, אם אין עניים, אני פטור מלקט. כי כתוב בויקרא י"ט, לעני ולגר תעזוב אותם, ודורשים, צריך לעזוב אותם לעניים, אבל אם אין עניים וזה סתם ילך לעורבים, אז פטור. זה רב ששת לגבי מתנות עניים, ועל זה מקשים שתי קושיות, אחת מתרומה ואחת מהנושא שלנו, של המתנות של זרוע לחיים וקיבה, שמפורש שם שאם אין לי כהן לתת להם כרגע, אני עדיין צריך לתת. איך עושים את זה? אז בתרומה אני אפריש וישמור את זה אצלי עד שיגיע כהן, ואם אי אפשר לשמור כי זה ירקב, אני אשלח לו והכהן ישלם על המשלוח. ולגבי מתנות, שם זה עוד יותר פשוט, כי שם גם אני יכול לאכול, אז אני פשוט אבדוק כמה זרוע לחיים וקיבה שווים, אני אוכל אותם, ויום אחד כשיגיע כהן, אני אתן לו את הכסף. אז אלה שתי הקושיות. שוב, רב ששת אמר שבמתנות עניים, אם אין לי למי לתת, אני פטור לגמרי, והקושיות הם גם בתרומה וגם במתנות של זרוע לחיים וקיבה, גם כשאני כהן, אני חייב. זה הקושיות, ולגבי זה נראה שתי תשובות. תשובה אחת שהגמרא אומרת רק לגבי תרומה, שבניגוד למתנות עניים, תרומה היא תובלת. כלומר, כל עוד אני לא מפריש, היא תובלת. כלומר, בניגוד למתנות עניים, וגם בניגוד לזרוע לחיים וקיבה, ששם גם אם לא הפרשתי, עדיין אין לי איסור לאכול את שער התבואה או את שער הבהמה, בתרומה לעומת זאת, כל עוד לא הפרשתי, אז הכל טבל, אני לא יכול לאכול. אז בתרומה, גם אם אין לי כהן, ברור שקודם כל אני חייב להפריש, בשביל שאני אוכל לאכול את התרומה. אחר כך, כיוון שכבר הפרשתי וחל איזה שם תרומה, אז אני גם צריך לדאוג שזה יגיע אליו. זה שם בתרומה, לכן שם צריך לדאוג, גם כשאין כהן, בניגוד ללקט. זאת התשובה הראשונה, אבל היא כאמור טובה רק לגבי תרומה. התשובה השנייה, שהיא טובה גם לתרומה וגם לזרוע לחיים וקיבה, זה שבשני התחומים האלו יש פסוק שמשתמש בביטוי נתינה. בתרומה כתוב תיתן לו, בזרוע לחיים וקיבה כתוב ונתן לכהן, ומזה לומדים שצריך לתת גם כשאין למי לתת כרגע. זה שם, לעומת זאת במתנות עניים, אין פסוק דומה, ולכן שם כשאין למי לתת, לא נותנים. עכשיו בסוגריים, מקשה הגמרא, לכאורה גם בלקט יש פסוק דומה, אמנם לא כתוב תיתן, אבל כתוב לעני ולגר תעזוב אותם, שזה כמו לתת, אז למה אתה לא לומד שגם כשאין למי לתת נותנים? עונה הגמרא, פשוט כי הפסוק הזה תפוס, זה מלמד משהו אחר, וזה שאם אדם מפקיר את הכרם שלו, ואז חוזר וזוכה בו, אז לגבי תרומות ומעשרות הוא פטור כמו בכל הפקר, שהפקר פטור מתרומות ומעשרות, אבל לגבי מתנות עניים, אפילו שבסתם הפקר הוא באמת פטור גם בזה, בכל זאת במקרה כזה שהוא הפקיר וחזר וזכה באותה שדה, כאן במתנות עניים הוא חייב, זה מה שלומדים מתעזוב, ולכן אין לך מקור לחייב גם כשאין למי לתת. ועד כאן החלק השלישי של השיעור. שוב לסיכום, רב ששת אמר שבמתנות עניים אם אין למי לתת פטורים, הקשנו על זה גם מתרומה וגם ממתנות ששם כשאין למי לתת בכל זאת חייבים, וענינו א', לגבי תרומה היא תובלת ולכן ברור שחייב להפריש וממילא גם חייב לתת, וב', לגבי שניהם יש לימוד מפסוק, ואילו במתנות עניים אין לימוד דומה. זה היה החלק השלישי. החלק הרביעי זה קצת לפני אמצע עמוד ב', ולפני זה נזכיר שאתמול ראינו בחלק השני, בסעיף השני, שהכהנים לא יקחו את המתנות בעצמם, אלא יחכו שיתנו להם אותם, כמו שכתוב, ונתן לכהן. והגמרא מבינה שכמו שבמתנות זה ככה, אז גם בשאר מתנות לוויה וגם בצדקה זה ככה. אל תיקח, תחכה שיתנו לך. עכשיו, מזה הגמרא מקשה על סיפור שקרה עם רבי עמי, שיום אחד איזה תורם שלח לבית המדרש שק של מטבעות לתלמידים, ורבי עמי הלך מהר ולקח את כל השק לעצמו. וזה קשה, הרי אמרנו שצריך לתת לך, לא לקחת לעצמך, ועל זה עונים שתי תשובות. תשובה אחת, רבי עמי לא לקח לעצמו, אלא הוא פשוט לקח את זה בשביל אחרי זה לחלק את זה לכולם, למי שבאמת צריך בצורה מסודרת. תשובה שנייה, הוא באמת כן לקח את זה לעצמו, וזה כי הוא היה אדם חשוב, ולאדם חשוב מותר לקחת לעצמו. ומאיפה לומדים את זה? מהכהן הגדול, שכתוב, והכהן הגדול מאחיו, ודורשים שזה אומר שהוא צריך להיות גדול מאחיו גם בכסף, שהוא יהיה אדם עשיר, ואם הוא לא עשיר, אז צריכים להשאיר אותו, לתת לו. זה הכהן הגדול, ורבי עמי מבין שאותו דבר גם לגבי ראש הישיבה, שצריכים לדאוג שיהיה לו מספיק ממון, ולכן הוא כן יכול לקחת לעצמו, אבל שאר אנשים לא. ועד כאן החלק הרביעי, ובזה הגענו למשנה בעמוד ב' לחלק החמישי. החלק החמישי והאחרון להיום זה זיהוי של הזרוע ולחיים. כלומר, איזה חלק בדיוק נותנים כשנותנים את הזרוע ולחיים? אז לגבי הזרוע הנקדים, שבניגוד לרגליים שלנו, בני אדם, שיש לנו רק שתי עצמות, יש את הירך ויש את השוק, ובאמצע יש את הברך, ובהמות יש שלוש עצמות. יש את העליון, יש את האמצעי ויש את התחתון, כשבין האמצעי לתחתון יש את הרכובה, שזה הברך. אז איזה משלוש העצמות האלו צריכים לתת לכהן? אז אומרת המשנה, נותנים את השתי עצמות העליונות, כמובן עם הבשר שעליהם, של הרגל הקדמית הימנית, ואגב, אותו דבר גם בזרוע של קורבן הזיר שגם נותנים לכהן. גם זה, שתי עצמות העליונות של הרגל הקדמית הימנית, זה אגב בניגוד לשוק שנותנים לכהן בקורבן שלמים, שזה דווקא ברגל הימנית האחורית ולא הקדמית, שגם שם לפי רבנן זה שתי עצמות העליונות, לפי רבי יהודה רק האמצעית. בכל אופן חזרה אלינו, כשנותנים את הזרוע לכהן, זה שתי עצמות העליונות של הרגל הקדמית הימנית. זה לגבי הזרוע. לגבי הלחי זה טיפה מבלבל, כי היום כשמישהו אומר לחי הוא מתכוון ללחיים, לצד של הפה, אבל כאן זה לא הכוונה, אלא הכוונה היא לכל הלסת התחתונה. כלומר, אם תרגישו שני אצבעות כשאתם מדברים, אז מה שזז כשאתם מדברים, החלק התחתון של הפה, זה הלסת התחתונה, ובאמת כל זה נותנים לכהן, כלומר מהחלק הקדמי של הפה ועד החלק האחורי, אבל לא רק עד המפרק, אלא עוד קצת עד הפיקה של הגרגרת, מה שנקרא הכובע של תחילת הגרגרת, כאמור תראו בציורים, וגם את הלשון, זה מה שנקרא הלחי, שזה מה שנותנים לכהן. עד כאן מה שכתוב במשנה, מה נותנים, ועכשיו בגמרא על זה נראה שני דיונים, אחד על הזרוע ואחד על הלחי. הדיון על הזרוע זה מניין שזה דווקא זרוע ימין, ולגבי זה נראה שלושה מקורות. מקור אחד זה מהפסוק של זרוע, כתוב ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה, ומההי של הזרוע לומדים שזה הזרוע החשובה, כלומר המיומן שבזרוע, כלומר ימין. ואגב, בצורה דומה גם למדנו בגיד הנשה שזה דווקא ימין, כי כתוב על כף הירך, מההי לומדים שזה החשוב, כלומר הימין. זה המקור הראשון, ואגב בסוגריים, אם מההי של הזרוע לומדים שזה ימין, מה לומדים מההי של והלחיים והקיבה? אז מהלחיים לומדים שנותנים לכהן לא רק את העצם התחתונה של הלסת, אלא גם את הצמר בראש של הכבש וגם את הזקן של התייש, כל זה הולך יחד עם הלחיים. ומהקיבה לומדים שצריכים לתת לא רק את הקיבה עצמה, אלא גם את החלב שמעל ומתחת לכיבה, הסברנו את זה לפי היראים, והגמרא גם מביאה ראייה לזה שעקרוני צריך לתת החלב הזה, מזה שרבי יהושע אומר שלמרות שחייבים לתת, הקונים היו נוהגים עין יפה בבעלים ומבטרים על החלב, אבל מצד הדין באמת צריך לתת. זה היה בסוגריים מה לומדים מההיים. בכל אופן, זה היה המקור הראשון שזה זרוע ימין מהזרוע. המקור השני זה שלומדים את זה מפנחס, כי יש מדרש שהכהנים זכו בזרוע לחיים וקיבה בזכות המעשים של פנחס. בלחיים הם זכו בזכות זה שהוא התפלל, כמו שכתוב בתהילים קובה, ויעמוד פנחס ויפלל, והוא השתמש בפה שלו בשביל להתפלל. אז הכהנים זכו בפה של הבהמה, בלחי, ובזרוע ובקיבה זכו, כי במדבר כ"ה כתוב ויקח רומח בידו, זה הזרוע, ובהמשך וידקור את שניהם את איש ישראל ואת האישה אל קוותה, זה הקיבה. אז זה המדרש שזכו במתנות האלו בזכות פנחס. עכשיו, איך מזה לומדים שזה דווקא ימין? כי עם איזה יד הוא דקר אותם? מן הסתם ביד ימין. אז ממילא גם הזרוע זה ימין, זה היה המקור השני. המקור השלישי שזה ימין זה בברייתא שלומדים את זה מקורבן שלמים. בשלמים כתוב ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם, ואומנם הפסוק מדבר על שלמים, אבל מכאן לומדים גם לזרוע של נזיר ושל מתנות. איך? אז מהמילה תרומה מרבים את נזיר, ומהמילה תתנו מרבים גם לזרוע שנותנים לכהן במתנות של חולין. ועד כאן הסעיף הראשון, מניין שהזרוע זה דווקא זרוע ימין. הסעיף השני, ובזה נסיים, לגבי הלחי, זה שבמשנה כתוב שהוא חותך עד הפיקה, כלומר הכובע שמכסה את הקנה, כאמור כדאי לראות בתמונה שנשים באתר ובסרטון, זה מה שכתוב במשנה. על זה הגמרא מקשה מברייתא, ששם כתוב שהוא נותן לו את הלחי עם בית השחיטה, כלומר עם המקום שבו שוחטים. עכשיו, הרי לא שוחטים באזור של הפיקה, אלא קצת יותר פנימה, איפה שהטבעת הגדולה של תחילת הקנה, כלומר קצת מתחת לאותו כובע שהזכרנו. עכשיו שוב, כדאי לראות את זה בציורים, אבל גם בלי זה אפשר להבין ששוב המשנה אמרה שכשנותנים את הלחי נותנים רק עד הפיקה, ואילו בברייתא עולה שנותנים גם את בית השחיטה, שזה עוד יותר פנימה. זאת הקושייה, וזה עונה הגמרא, באמת המשנה צודקת, נותנים רק עד הפיקה וזהו. אז למה ברייתא אמרה שנותנים גם את בית השחיטה? אז כאן יש שתי תשובות. תשובה אחת זה שלפי הברייתא גם הפיקה, כלומר אותו כובע, גם נחשב בית השחיטה, ולזה התכוונה כשאמרה בית השחיטה, ולא יותר מזה. זה אגב כרבי חנינא בן אנטיגנוס, אפילו רבנן סוברים שאזור הפיקה לא נחשב מקום שחיטה. זאת תשובה אחת. תשובה שנייה עוד יותר פשוטה, כשהברייתא אמרה בית השחיטה, היא לא התכוונה שהוא נותן לכהן כולל בית השחיטה, אלא להפך, בית השחיטה נשאר לבעלים ולא הולך לכהן, בדיוק כמו המשנה שלנו. ועד כאן הסעיף השני לגבי המשנה. המשנה אמרה עד הפיקה, הקשנו מברייתא שלכאורה נותן יותר, וענינו לו, הוא באמת נותן עד הפיקה, ובזה בעזרת השם סיימנו את החלק החמישי ואת הפרק, הדרן עלך, הזרוע והלחיים, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. סיימנו יום לעסוק במתנות, כלומר בזרוע לחיים וקיבה, וחילקנו את השיעור לחמישה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על ישראל ששחט פרה ומחר את המאיים עם הקיבה בפנים לישראל אחר. אז הישראל הקונה צריך לתת את הקיבה לכהן. ועכשיו השאלה היא, האם הוא יכול לדרוש את הכסף חזרה מהמוכר? אז המשנה אמרה שאם עשו את זה לפי משקל, אז המשקל כלל גם את הקיבה, אז כן. אם עשו שלא לפי משקל, אז בעצם לא כללו את הקיבה במחירה, אז לא. והגמרה אמרה שבמקרה של המשקל, ממי הכהן בא לתבוע את הקיבה? אז במשנה כתוב שמהלוקח, כלומר מהשני, אבל הגמרה אמרה שזה תלוי. אם הלוקח הוא זה ששקל, אז אכן מהשני. אם המוכר הוא זה ששקל, כלומר בעצם גם הוא גזל לכאורה, אז רב אמר שמהראשון, ורב אסי אמר עדיין מהשני. זה בא עם הוראים. ואז הגמרה הציעה שאולי הם נחלקו ברב חיסטה ורמי בר חמה, שרב אסי מבין כמו רב חיסטה ששניהם נחשבים גזלנים, ולכן הוא בעצם גובה או מהראשון או מהשני, ואילו רב התכוון דווקא מהראשון, כמו רמי בר חמה, שרק הראשון נחשב גזלן. זאת ההצעה, אבל הגמרא דחתה שאולי שניהם כרב חיסטה ששניהם נחשבים גזלנים, ולזה רב התכוון שהוא גובה או מהראשון או מהשני, ואילו רב אסי התכוון דווקא מהשני, כי לדעתו זה בכלל לא מקרה של גזל, כי מתנות לא נגזלות, ולכן הוא פשוט לוקח את זה ממי שזה אצלו, וזה השני, וזה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו על גוי שהתגייר ויש לו ספק האם הוא שחט את הפרה לפני הגיור או אחרי, מה עושים בספק, האם הוא חייב במתנות? אז המשנה אמרה שלא, כי המוציא מחברו עליו הראייה, ועל זה הקשה ריש לקיש ממשנה בפאה, ששם יש ספק לגבי גרעיני חיטה בתחתית של חורים של נמלים, האם הם חייבים בלקט או לא, ושם חכמים אמרו שבאמת פטור, אבל רבי מאיר אמר שחייב, וזה נגד המשנה שלנו שאמרה שבספק פטור, ועל זה ראינו שני תירוצים. רבי יוחנן אמר שמי שהביא שם את רבי מאיר זה דעת יחיד, אבל ריש לקיש לא הסתפק בזה, אלא רב אמר שבספק הולכים לפי החזקה, שאצלנו לגוי יש חזקת גוי ולכן בספק פטור, ואילו שם לשדה יש חזקת חיוב בלקט ולכן חייב. ואגב, כל זה בענייני ממונות. אם מדובר בחלש שזה איסורין, אז גם במקרה של גוי הוא חייב, כי בספק איסור מחמירים. זה היה החלק השני. החלק השלישי היה שרב ששת אמר שבמתנות עניים, אם אין למי לתת, פטורים. הקשנו על זה גם מתרומה וגם ממתנות, ששם כשאין למי לתת בכל זאת חייבים. וענינו, א', לגבי תרומה היא תובלת ולכן ברור שחייב להפריש, וממילא גם חייב לתת, וב', לגבי שניהם יש לימוד מפסוק, ואילו במתנות עניים אין לימוד דומה. זה היה החלק השלישי. החלק הרביעי מאוד קצר, ראינו אתמול שהכהנים לא ייקחו לעצמם את המתנות, אלא יחכו שיתנו להם, ומובן שזה גם נכון לגבי צדקה, אז מזה מקשים על סיפור לרבי עמי, שכן לקח שק של מטבעות צדקה לעצמו, וענינו שתי תשובות, או שהוא לא באמת לקח לעצמו, אלא לקח את זה בשביל לחלק בצורה מסודרת, או שהוא כן לקח לעצמו, וזה כי הוא ראש הישיבה, והציבור מצווה לדאוג שלראש הישיבה יהיה ממון, כמו לגבי הכהן הגדול. זה היה החלק הרביעי. בחלק החמישי והאחרון ראינו משנה עם הזיהוי של הזרוע והלחיים. הזרוע זה שתי עצמות העליונות של הרגל הקדמית הימנית, והלחי זה הלסת התחתונה, וחותכים עוד קצת אחורה עד הפיקה של הגרגרת. זה היה במשנה. בגמרה ראינו שני סעיפים, אחד על הזרוע ואחד על הלחי. הסעיף הראשון לגבי הזרוע, מניין שזה דווקא זרוע ימין, אז לזה יש שלושה מקורות. מקור ראשון זה מהפסוק שלנו, הזרוע זה הזרוע החשובה הימנית. מקור שני זה מפנחס, שדורשים שהכהנים זכו בזרוע בזכות ויקח רומח בידו, ומן הסתם הוא דקר ביד ימין. ומקור שלישי זה מקורבן שלמים שכתוב את שוק הימין, ומהמילה תתנו מרבים גם לגבי הזרוע של חולין. זה היה הסעיף הראשון לגבי הזרוע. לגבי הלחי, במשנה אמרנו שחותכים אחורה עד הפיקה, כלומר עד הכובע שמחסה את הקנה. הקשנו על זה מברייתא, ששם משמע שנותנים עד בית השחיטה, שזה עוד יותר פנימה, וענינו לא נכון, נותנים באמת רק עד הפיקה. ולמה ברייתא אמרה עד בית השחיטה? או כי סוברת שגם הפיקה זה בית השחיטה, או שהיא מסכימה שלא, וכשהיא אמרה בית השחיטה עמו, היא התכוונה לא כולל בית השחיטה. זה היה החלק החמישי, ובזה סיימנו את הפרק. הדרן הלך הזרוע ולחיים. מחר נעבור לנושא חדש, וזה מצוות ראשית הגז. כל טוב.